שלום לכולם, אנחנו היום לומדים את הסדרה שלנו פשר השבוע, פרשת אמור. כן, היה לנו לפני זה חגים, יום העצמאות, יום הזיכרון. אנחנו עכשיו ככה נוגעים, חוזרים אל הסדר. אז כאמור, פרשת אמור זו פרשה שיש בה כמה וכמה נושאים. כזכור, אנחנו בסדרה הזו, פשר השבוע, אנחנו פחות מתעסקים עכשיו בחריזה הכללית של הנושאים בפרשה, אלא מתמקדים כל פעם באיזה נקודה אחת שהיא, אנחנו מנסים פשר השבוע, זאת אומרת לגעת מתוכה אל העולם הנפשי שלנו בשבוע הזה. אז אני רק פטור בלא כלום אי אפשר, אז נגיד פרשת אמור, היא מדברת אחרי מות שני בני אהרון, אמור אל הכהנים בני אהרון, ושם יש ציוויים לכהנים, שהציווי המרכזי לנפש לא יתאמה בעמיו, כן, שכהנים צריכים להישמר מכל הנושא הזה של המיטה, ולאחר מכן יש לנו את גם דיני טהרה של הכהנים, שהם צריכים להיזהר משרצים ומזב וכל הדברים שמביאים טומאה. ואז הפרשה ממשיכה ביחס למועדים, מתחילים פה לדבר על שלושת הרגלים, על יום כיפור, על שבת, ובסוף יש איזה עוד יציאה שהיא קשורה על כן לנושא שלנו, שמתחילים לדבר על גם על השמן למנורה וגם על שולחן לחם הפנים, כלומר על עבודות ששייכות למשכן. ואז אנחנו מגיעים אל הפרשה שלנו. בסוף פרשת אמור יש לנו פרשה, כן, פרק כ"ד פסוק י' עד סוף הפרשה, יש לנו פרשה שנקראת פרשיית המקלל. בסדר? פרשה שהיא לכאורה פה שונה מכל מה שדיברנו בספר ועיקרא. ספר ועיקרא זה ציוויים, זה כל מיני דינים, זה יש פה פחות מה שנקרא סיפורים. סיפורים יותר היו לנו בספרים בראשית שמות ויהיה לנו במדבר, אבל כאן באמצע ספר ועיקרא יש לנו פרשה מאוד מאוד משונה. או נקרא לזה חריגה, לא יודע, משונה, יש פה איזה משהו שהוא כביכול לא זורם פה עם כל שאר הנושאים בפרשה, וזה הולך כך, ויצא בן אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי בתוך פני ישראל, וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי. ויקוב בן האישה הישראלית את השם, כן, כילל את שמו של הקדוש ברוך הוא, ויקלל, שימו לב, יש פה גם מילה ויקוב וגם ויקלל, תכף נדבר על שני המושגים הללו, ויביאו אותו אל משה, ושם אמו שלומית בת דברי למטה דן, ויינחו במשמר לפרוש להם על פי השם. כן, מה הקדוש ברוך הוא, מה יהיה הדין שהשם יפרוש להם, שהשם יפרש להם מה צריך לעשות. ואז ממשיכה התורה ואומרת, וידבר אדוני אל משה לאמור, הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה, וסמכו כל השומעים את ידיהם על ראשו ורגמו אותו כל העדה, ובני ישראל תדבר לאמור, איש איש כי יקלל אלוהה ונסח את אור, ונוקב שם אדוני מות יומת, רגו מרגמו בו כל העדה, כגר כאזרח, כנוקבו שם יומת, ואיש כי יקלל כל נפש אדם מות יומת, ומכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש, ואיש כי ייתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו, שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר ייתן מום באדם כן יינתן בו, ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת, וככה מסתיים את הפרשה, משפט אחד יהיה לכם, כגר, כאזרח יהיה לכם, יהיה כי אני אדוני אלוהיכם, וידבר משה בני ישראל, ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה, והרגמו אותו אבן, ובני ישראל עשו, כאשר ציווה אדוני את משה. טוב, אז כפי שאמרתי, כל מי שעומד פרשת אמור, אז הפרשה הזו ככה היא מעלה פה איזה, כאילו היא מוחרגת, היא מוחרגת כמו שאמרנו בסגנון, עד עכשיו דיברנו על כל מיני דינים, טהרות, קורבנות, חגים וזה, ופתאום פה מביאים לנו איזה סיפור. אבל גם הפרשה עצמה היא פרשה מאוד משונה. דבר ראשון, כאילו למה התורה מקדישה כל כך הרבה פסוקים לאיזה מישהו מקלל? כאילו, סבבה. יש אחד, עבר עבירה, יש הרבה עבירות שבני ישראל עוברים במהלך השהות שלהם במדבר, ופה זה אדם פרטי, אתם מבינים? בדרך כלל שנלמד בספר במדבר, עדת קורח, כן, קורח ועדתו, המרגלים, המתעוננים, זה דברים שכאילו מקיפים את כל עם ישראל. פה יש לנו איזה מקרה של מישהו חריג. אגב, מי זוכר מתי יש לנו עוד מקרה דומה לזה, שבאמת חזל מצמידים, איך? המקושש. גם היה איזה סיפור של איזה מישהו שקושש עצים בשבת, וגם כאן אותו סיפור, אמרו לו תצא מחוץ למחנה עד שיברר מה הדין, וגם לא היה את הדין מיוחד. אז שוב, מה יש במקלל והמקושש? זה כזה פוקוס ששווה להשקיע בו כל כך בפסוקים. וגם בתוך הפסוקים עצמם, לא יודע אם שמתם לב, יש פה כמה דברים תמויים. דבר ראשון, אין את השם שלו, כן? איש ישראלי כזה אנונימי כזה, ואומרים, ושם אמו שלומית בדברי למטה דן, את השם של האמא שלו כן מזכירים, כאילו אם הקטע זה להעלים את השם, כדי שיהיה לשמור על צינת הפרט או משהו, אז מה אתה מזכיר את הייחוד שלו? תעלים את זה, אז זה אחד. דבר נוסף, לא יודע, היה פה את הסיפור על המקלל, אנחנו רואים שהתורה, הקדוש ברוך הוא, מנצל פה את ההזדמנות, מה שנקרא, לתפוס פה עוד הרבה ציפורים במכה אחת. הוא אומר, א', איש איש כי יקלל לו ונשא חטאו, נוקב שם השם מות יומת, איש כי יקר כל נפש אדם מות יומת, כן, בסדר, אמרנו על כללה, הבנו, אז אתה מזכיר גם אותה הזדמנות, גם מי שמקלל את המנהיגים של עם ישראל, גם באותו הדין. אבל מה עכשיו אתה מכניס לי, מכה נפש בהמה, איש כי ייתן מום בעמיתו, כאילו זה פרשת משפטים, התורה, מה הקשר עכשיו בין המקלל לבין כל הדברים האלה? ייצור, יש כאן משהו בפרשה הזו שהיא לא, כמו כל פסוק בתורה, זה לא משהו נקודתי. יש כאן איזו אמירה מהדדת לדורות, אז אני קראתי לשיעור הזה, תסמון את המקלל, הכל או לא כלום. בסדר? איזושהי תופעה רוחנית, פסיכולוגית, שהיא נמצאת בכל דור ודור, והתורה היא פה מפרשת אמור, לומדים את זה לכל הדורות כולם, לא לקלל. למה בן אדם מקלל? מה זה בדיוק כללה? ואיך כאמור מתמודדים עם זה? זה הנושא שלנו. אז בואו נתחיל. ויצא בן אישה ישראלית. כבר על המילה ויצא, כן? המילה הראשונה בפרשת המקלל, יש בחזל הרבה מאוד דיונים. במדרש ויקרא רבה, מביא את זה גם רשי על המקום, הוא אומר ככה, ויצא בן אישה ישראלית, מאיכן יצא? כאילו, ויצא זה אומר שהוא הגיע מאיזשהו מקום. אז צריך להיות כתוב, בן אישה ישראלית, קילל את שם השם. ויצא, זאת אומרת, היה כאן איזה מרחב מסוים שהוא יצא וקילל. אז מה? דעה אחת רבי לוי אומר, מעולמו יצא. המקלל הזה, בזה שהוא קילל, הוא יצא מהעולם שלו, הוא איבד את העולם שלו. טוב, אנחנו כבר רואים פה קריאת כיוון. מי שמקלל, זה לא משהו קטן. מי שמקלל, הוא נמחק מהמציאות. רוגמים אותו באבנים, לא מזכירים את השם של, את השם שלו. הוא, אדם הזה עשה פה איזו פעולה שאיבדה לו את, איבדה את עולמו, כן? שלה, מאבד עולמו בשעה אחת. זה משהו שהוא דרמטי. אז דעה אחת מעולמו יצא. רבי ברכיה אומר, מפרשה שלמעלה יצא. יש קשר לפרשה שקראנו קודם. הרי מה קראנו קודם? דיברנו שם שביום השבת מביאים במשכן את לחם הפנים, כן? כן, אני קורא את הפסוקים שדיברנו קודם. וביום השבת, ביום השבת יערכנו לפני השם. מה עורכים לפני השם? את לקחת הסולת, תפית 12 חלות, 12 יהיה החלה אחת, וכולי. יש כאן איזה תיאור על השולחן, כן, שולחן במשכן, שהיו מביאים את החלות, גם בשבת. אז המקלל הוא שמע את, את הפרשייה הקודמת, זו הסיבה שנסמכו הפרשיות, ואומר מפרשה שלמעלה יצא, לגלג ואמר, ביום השבת יערכנו, כאילו, מה זה שצריך לערוך לפני הקדוש ברוך הוא לחם ביום השבת? דרך המלך לאכול פת חמה בכל יום, שמה פת צוננת של 9 ימים בתמיעה? כאילו, התחיל לזלזל באירוע הזה, כאילו מה, כאילו צריך, אלוהים צריך כזה לחם, להביא לו לחם חם ביום השבת, אי אפשר להביא לו משהו מימים קודמים, לא, בשפה שלנו, הוא לא התחבר לאירוע. לא, לא, לא בא לו טוב. אוקיי, אז זה דעה שנייה. ודעה שלישית, ומתנית אמרה, כן, מברייתא אמרה, מבית דינו של משה יצא מחויב. הוא יצא מבית הדין של משה רבנו, ששם הוא התחייב בדין. מה היה הסיפור? בא ליטוע אוהלו בתוך מחנה דן. אמרו לו, מה תבחה לכאן? אמר להם, מבני דן אני. מה אתה רוצה? הוא בחנסת במדבר, ורצה למצוא לו, לתפוס טריטוריה בשבט דן. כן? לשבטים היה לכל אחד את הגבולות שלו, את המחנה שלו. ואמרו לו, מה אתה עושה פה? אמר להם, מה אתם רוצים? אני, נכון, שלומית בת דברי למטה דן, אמא שלי הגיעה למטה דן. אמרו לו, איש על דגלו באותות לבית אבותם. סליחה, כתוב, הולכים לפי הנחלות, לפי האבא. ואתה, אמנם בן לאישה ישראלית מיישב דן, אבל אתה גם בן לאיש מצרי. אתה לא יכול להיות פה. נכנס לבית דינו של משה, ויצא מחויב. אמר לו, כן, הוא חשב שמשה יפתור לו את הבעיה. משה לא פתר לו את הבעיה. אמר לו, נכון, אין לך מקום משבט דן. עמד וגידף. אז הנה, יש לנו כבר את הרקע הראשוני פה לכללה. אדם ש... עוד פעם, מסיבות אלה ואחרות, היסטוריות, בסדר? הוא חושב שהוא יכול... לחרף ולגדף את שם השם מפורש. לקלל את שם השם זה סוג של אמירה. העולם הזה לא שווה כלום. אם זה הרעיון לקלל את שם השם מפורש. שם השם מפורש זה המהות של המציאות. בעם ישראל כידוע, אנחנו מאוד מאוד נזהרים שאומרים את שמותיו של השם. יש כל מיני כינויים לקדוש ברוך הוא. יש השם, יש יתקוווקה, יש אלוקים, יש, וכמובן יש את השם המפורש, 72 אותיות, כל מיני מילים, אפילו שמות שהיום אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל לא נכנס עכשיו בדיוק מה כל שם מבטא, אבל כולנו יודעים שיש זהירות מלהגיד את שם השם המפורש. למה? מה הקטע? כי אם אתה אומר את השם הזה, אלוהים כועס. אלא הרעיון הוא שאדם מבטא את שם השם המפורש, הוא בעצם בא לומר שהמהות של המציאות היא ניתנת להגשמה. כן? שאתה אומר את שם השם המפורש, אתה בעצם אומר, אני... מבין מה זה אלוקים. אני כאילו תופס את האלוקות. כשאני לא אומר את שם השם מפורש, אני אומר, יש את האלוקים שמתגלה בעולם הזה, אבל אני מבין שיש תמיד איזה עומק פנימי לחיים שהוא לא בהשגה שלי. אני לא יכול להגיד אותו בצורה ברורה. ברגע שאדם אומר את שם השם מפורש, זה בעצם ביטוי לכך שאומר, תקשיב, אין עומק למציאות. אין משהו מעבר להגדרות שלי, להבנות שלי, לעולם המוגבל שאני חי בתוכו. אז זה להגיד את שם המפורש, אבל יש דבר יותר חמור. לחרף ולגדף, לנקב, שימו לב, זה המילה, לנקב את שם השם, נקב מלשון נקב. כשאדם מקלל את שם השם המפורש, הוא בעצם בא לומר, תקשיבו, לא רק שאני אומר את שם השם מפורש, שאני מקשים את האלוקות בעולם הזה, גם את מה שאני מבין בעולם הזה, את המהות של העולם הזה שהיא נתפסת אצלי, אני מקלל ומנקב. המילה לקלל זה מגיע מהשורש קל. במילים אחרות, המחרף, המגדף, מי שמקלל את שם השם, זה אף טיפוס לאדם שאומר, החיים כולם הם קלים, הם חסרי משמעות. אתם חיים פה בעולם הזה, נכון? קראתם בפרשת אמור על זה שיש כהנים שצריכים לשמור על המהות הפנימית של החיים שלהם, לא להיטמע במתים. למדנו על זה שיש חגים בעם ישראל, כן, רגלים, יש איזה סדר בזמנים שאדם מתעלה, יש משמעות לשבת, ויש משמעות לעבודת השם בשבת, להביא אמרנו את הלחם למשכן, כל הדברים האלה הם חסרי חשיבות. אם תרצו, היום מן הסתם במקום לקלל את שם השם הפורש, הוא היה מתבטא, עושה, זה פחות או יותר התרגום למקלל בדור שלנו. אין מהות פנימית לחיים. החיים הם בסך הכל אוסף של תסכולים וכישלונות. אני רוצה לקבל משהו בחיים שלי. אני רוצה לטוע את האוהל שלי בשבט דן. אני רוצה עכשיו נדלן מסוים. אני רוצה עכשיו הישג מסוים בעולם הזה. אם זה הולך לי, טוב, איכשהו אני זורם פה עם החיים. ברגע שאני מקבל איזשהו מחסום בחיים שלי, אני עכשיו מתפרק לחלוטין. אם זה ככה, החיים לא שווים כלום. זה המקלל שהופך להיות לדורות. וכאן אנחנו מגיעים לרקע היותר עמוק של הסיפור. חז"ל מתארים לנו שאותו בן איש מצרי, הוא מישהו שכבר נפגשנו עם אבותיו בספר שמות. ספר שמות, אם אתם זוכרים, מתואר שכאשר משה רבנו יוצא, כן, מהארמון של פרעה, שהוא גדל שם בתוך נסיך מצרים, ואז פעם ראשונה הוא יוצא ורואה את צבלותיו של אחיו, ואז הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי. בסדר? ואז מתארים לנו חז"ל, מי זה היה אותו איש העברי שהוקל על ידי האיש מצרי? זה היה טיפוס שעוד ניפגש איתו בהמשך התורה, דתן. זוכרים? היה את הצמד, צמד חמד, שמשון ויובב. לא יודע, אתם לא מכירים, נכון? צעירים פחות מכם. הפעם איזה פינוקיו, היה איזה סדרה כזו. זה היה צמד שמשון ויובב, איזה שני כאלה ליצנים שהתפקיד שלהם זה... כן, בדיוק. להסיט ולהדיח. יש לי, עולה לי עכשיו על ה... אני סתם להגיד איזה, שוב איזה צמד בפוליטיקה הישראלית, שהם השמשון ויובב, אבל אני אתאפק. לא נקלל את המציאות. קיצור, אז דתן ואבירם זה השמשון ויובב, וזה שני כאלה זוממי זממים כאלה, שכל היום עומדים בצד ומנסים להרוס. הם לא מרגישים חלק במציאות. אז מסתבר שהתכשיט שלנו פה המקלל, אומרים חז"ל, הוא נולד בבית של דתן, לא מדתן עצמו. מה הסיפור היה? חז"ל מתארים דבר כזה. אמו של המקלל, נכון? שלומית בת דברי למטה דן. למה נקרא שמה שלומית בת דברי? רש"י מביא בשם המדרש, שלומית דהבת פטפטה, שלום עליך, שלום עליכם, מפטפט בדברים, שואלת בשלום הכל. איזו אישה כזו שהיא אומרת יותר מדי שלום לכל אחד. אישי שלא שומרת על צניעות, והיא כזו מתחברת בקלות עם כל מי שעובר ברחוב. בת דברי, דברנית הייתה, מדברת עם כל אדם, לפיכך קלקלה. כלומר, שלומית בדברי הייתה אמא כזו שלא הבינה בדיוק גבולות של צניעות, לא הבינה גבולות של מערכות יחסים בין אדם לחברו, כאן זה לא רק בהקשר של, יש גם גברים דברנים ודורשים בשלום בכל אחד. זה הנקודה פה, תבין? זה לא רק הנקודה של דיני צניעות בין גברים לנשים. זה עמדה כזו של... לא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריכם. זה אדם שהוא לא ממוקד בעולם הפנימי והוא מאוד מאוד מוחצן. כל היום כותב הודעות בוואטסאפ, כל היום עסוק תקשורת כזה. צריך כל הזמן את המגע עם החיצוניות של החיים. אז שלומית בדברי הזו היא הייתה שם עוד בשיעבוד של עם ישראל במצרים. היא הייתה ידועה בתור כזו מישהי שלא יודעת גבולות, ואז מתארים חז"ל שהיה נוגש מצרי, כן, אז אחד מהשוטרים המצריים, ששם את עינו על שלומית בת דברי, ואז הוא נתן עבודה קשה על דתן, בסדר? ובזמן שדתן הלך לעבודה, זה היה בלילה, הוא בא על שלומית, כן? שבלי שהיא ידעה שזה איש מצרי, חשבה שזה דתן, כן? היה חשוך וזה, ומהעיבור הזה היא נכנסה להיריון, ומזה נולד אותו תכשיט שעכשיו אנחנו מתעסקים. והמשך הסיפור היה שדתן באיזה שלב הבין שקרה פה איזה משהו בין האיש המצרי לבין אשתו, והוא חשד וראה האיש המצרי, הנוגש המצרי, הבין שדתן עלה עליו, התחיל להקות אותו, ואז בא משה והציל לדתן מהאיש המצרי. אם הצלחתם לעקוב פה אחרי כל הטלנובלה הזו, הרעיון הכללי שחזל רוצים להגיד פה מהמדרשים, אני מקווה שוב שאני לא צריך לחזור על דברים שכבר אמרנו אותם הרבה פעמים, האם המדרשים האלה היו כפשוטו או לא, אנחנו לא יודעים, זה לא חובה. זה חזל שהם מדברים מדרש, הם מלבישים פה איזה רעיון רוחני לדורות. מדובר כאן, אם אנחנו מסכמים את האירוע של בן האישה הישראלית הזה, המקלל, אדם שבא ממשפחה מפוקפקת, בסדר? עם אמא לא משהו ואבא גם לא משהו, שנולד מאיזה מציאות לא נורמלית, לא טובה, עשה מעשה מפוקפק, בסדר? הלך ומקלל, ניצל על ידי משה. אתם מבינים? האיש הזה חייב את חייו, את חיי אבותיו למשה רבנו, נכון? משה הציל את אבא שלו בזמן שכמעט המצרי הרג אותו. על זה משה נאלץ לברוח. כל ההיסטוריה של עם ישראל היא בגלל הסיפור של של המשפחה המפוקפקת שלך. בנוסף, הוא חי, למרות שהוא בן איש מצרי, הוא חי במחנה ישראל, נהנה מה שנקרא מכל הזכויות, בסדר? נמצא מחנה ישראל, אוכל את המן, נהנה מענני הכבוד, ואחרי כל הסיפור הזה, יש לו משהו שהוא רוצה, שלא כדין, הוא רוצה להיות דווקא עם נחלת שבט דן, ובזה מעמדים לו גבולות. משה רבינו, שהוא הדין, הוא התורה, אומר מצטער, את זה אתה לא יכול לקבל. זה מספיק לטיפוס הזה לפוצץ את הכל. זה אהב טיפוס של מה שאמרנו, תסמון את המקלל. אנשים שלא מבינים איך עובד עולמו של הקדוש פה. הם רוצים כל. בסדר? לא משנה מאיזה רקבתי, לא משנה איזה מעשים רעים אני אישית עשיתי, כן? זה לא רק שאלה של מה בבחירה חופשית שלי, מה... יש מציאות, יש לך עולם שנולדת בו. במקום למקסם את העולם הזה, ולראות איך הקדוש ברוך הוא, משה רבנו, כן? מוביל אותך בתוך העולם הזה, אתה אומר, אם אין לי הכל, אם יש משהו קטן שלא מסתדר לי בחיים, שום דבר לא שווה. אני מחרף ומגדף את שם השם. זה הרעיון. וזה הסיבה שהתורה הופכת את זה פה למה שנקרא מקרה למען יראו ויראו. ויניחו במשמר לפרוש להם על פי השם. מה עושים עם אנשים מהסוג הזה שהם... מה שנקרא, לא מרוצים אף פעם. אנשים שכל הזמן רק רואים את הצד השלילי. לא משנה כמה המציאות פה, עם כל הקשיים, הקדוש הוא מוביל אותם למשהו טוב, הם לא כפויות טובה, תמיד, עמוקה. בסדר? וידבר אדוני אל משה לאמור, הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה. אנשים מהסוג הזה, הם יוצאים מחוץ למחנה. הם פוגשים את זה כל הזמן. לא, הם מוציאים את עצמם מחוץ למחנה. הם, מבחינתם עכשיו, צריך להיות ניצחון מוחלט. כן, עם ישראל, כן, צריך בכל החזיתות להגיע לניצחון מוחלט. יש איזה משהו שלא לגמרי מושלם בזמן וברגע שהם רצו, לפי העולם הדמיוני שלהם. אין, המדינה הזו לא שווה כלום. זה נקרא לקלל את שם השם הפורש. למה המדינה הזו לא שם הכלום? אתה לא רואה כמה דברים טובים יש פה. אתה לא רואה איך משה רבינו הציל את אבותיך. זאת אומרת, איך הקדוש ברוך הוא, האמת, האלוקית, הולכת ומביאה לך כל כך הרבה טוב בתוך המסגרת. אז נכון, אתה רצית עכשיו את הנחלה בשם ודן. רצית נדלן בגוש דן, לא יודע, רצית פה, רצית שיהיה לך דירה, וילה בתל אביב. בסדר? זה אי אפשר. המציאות לא מתקדמת בדיוק בקצב שאתה רצית. מה אתה מקלל? למה אתה מוציא את עצמך מחוץ למחנה ישראל? כמו הרשע בהגדה. מה העבודה הזאת לכם? וסמכו כל השומעים את ידיהם על ראשו ורגמו אותו כל העדה. אתם מבינים? הסמיכה זה כאילו בא להגיד, יש לנו פה איזה מישהו שהוא, מה שנקרא, מנקז את כל ה... את כל הדברים שאנחנו מנסים להתרחק מהם. ואל בני ישראל תדבר לאמור, תקשיבו טוב, תלמדו מה המקלל הזה, לא רק את המקרה הספציפי הזה, אלא תבינו פה את העיקרון. איש איש כי יקלל אלוהיו ונסח אתו. כאשר אדם מקלל את אלוהיו, כאשר אדם לא מעריך את הטוב שיש בחיים, מזלזל במהות של החיים, שכל החיים זה רק שאלה של אינטרסים, מה אני מקבל, מה אני לא מקבל, ואם אני לא מקבל בדיוק את מה שאני רוצה, זה יכול להיות בכל מיני מישורים, שלא תבינו, לא רק מישורים לאומיים וזה. יש כאלה אנשים, למשל, שהם מאוד נחמדים, עד שמישהו מעז לפגוע, נגיד, בבן שלהם, או בבת שלהם. ברגע שמישהו פוגע בילד שלהם, הם מיד הופכים ל... איך המורה? הרי אז זה להגיד ככה על הנסיך שלי. עבודה שלי, אדם צריך להגן על ילדיו וזה, אבל יש גם נטייה מהירה כזו לבן אדם שהוא, אילו, ברגע שזה נוגע לעולם האישי שלו, או אישי שלו, של ילדיו, זה יחד וזה, הוא מה שנקרא מאבד פה את, את הראייה הכוללת. ברור לו לחלוטין שכל העולם רע, ורק הבן שלו טוב. כן, אולי נבדוק, אולי המורה דווקא צודקת, אולי המורה צודק, והבן שלך... הוא לא, הוא צריך פה איפוס, מה אתה אומר על זה? מה את אומרת על זה? לפני שאת נהיית לי פה אימא לוויה, זה היום המינוחים, אימא לוויה, אני בשביל הילדים שלי, הפוך את העולם. טוב, זה נחמד שאת רוצה להפוך את העולם, אבל לפעמים העולם לא מוכן להתהפך לשיגעון שלך או של הבת שלך. לא, צריך לדון מקרה לגופו. המבט הזה שאיש איש יקלל אלוהיו ונוקב שם אדוני מות יומת רגום ירגמו בו כל העדה כגר כאזרח בנוקבו שם יומת. כאשר אדם מנקב את שם השם, אדם שוב הוא מחורר את המהות של המציאות. הרבה אנשים חושבים שבזה שהם מקללים אז הם ככה מנקבים את הבלון, אנחנו שוחטים פרות קדושות, אנחנו פה אומרים את ה... לא מעניין אותי כלום, לי אין לי אלוהים, כאשר אני עכשיו מתעצבן, כאשר משתפס לי את החנייה, כאשר משהו לא מסתדר בעולם שלי, אין, אני פה מנפץ את כולם. תרגיע, זה שאתה מנקב את שם השם, זה לא הופך אותך, זה לא כבוד גדול. ואיש איש, ואיש כי יקה כל נפש אדם מות יומה, אתם מבינים, זה המשך של אותו רעיון. מי שמנקב את שם השם, הוא גם מכה כל נפש אדם, או אדם אלים, אדם שלא לא יודע לעבוד בתוך מגבלות המציאות, כי הוא הכל או לא כלום, ככה זה עובד אצלו בחיים. אגב, גם אדם ביחס לעצמו ככה. אין, אם אני, יש כאלה אנשים, מניה דיפרסיה כזה, שהם מצבי רוח שלהם, אם הם מצליחים במשהו, אין, אני מלך העולם, אין, איזה יופי זה. נכשלים במשהו, אין, אני אפס, אני לא שווה כלום, אני שוקל התאבדות. העמדה הנפשית הקפריזית הזו היא קשורה שוב לעניין הזה. זה סוג של קיצוניות נפשית אלימה שהאדם או-או, אלו אין מצב ביניים, אין מצב שהחיים שלי טובים, ברוך השם, ובתוך זה יש עכשיו משהו שאני צריך לתקן. זה הרעיון של מכה כל נפש אדם מות יומת. ומכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש. הדבר זה ממשיך הלאה, שאדם מכה בהמה, כן, שאדם אומר, בסדר, בן אדם באמת זה לא בסדר, אבל בהמה זה משהו כזה שולי במציאות, את זה אני יכול עכשיו פה לקלל ולעקות ו... לא, לא, אדוני, אתה תשלם על כל דבר, גם לבהמה. בהמה הזו יש לה בעלים, הבהמה הזו יש לה גם מקום במציאות, אתה לא תמחוק פה את המציאות כי אתה עכשיו במצב רוח רע. זה אדם קם בבוקר, גם. אדם קיבל בשורה רעה, אדם, לא יודע, יש לו עכשיו איזה בעיה... בבנק, יש כזה, נכון, זה לפעמים אדם שמשתולל, שעובר דברים וזה, אז הוא אומר, איך אתה מתנהג ככה? הוא אומר, וואי, תסלחו לי, אני הייתי עצבני באותו יום. זה תירוץ, לא משהו. כאילו, מה זאת אומרת היית עצבני באותו יום? בגלל שהיית עצבני באותו יום, אז כולם פה צריכים לסמוד? היית צריך, אתה צודק שזה נסיבות מקילות, שאתה אומר, אתה בדרך כלל לא מצנהג ככה. טוב, זה ינכון. מצד שני, אומרים חזל, אדם ניכר בכוסו, כיסו וכעסו. פה, אומרים, איבדת קצת את זה, אה? זה שאיבדת את זה, זה קצת סימן לזה שאתה לא לגמרי פה, אפשר לסמוך עליך, שאתה יודע לשלוט. אז קדימה, בואו נתחיל לעשות תשובה ולהתקדם. ואיש כי ייתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו. שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר ייתן מום באדם כן יינתן בו. גם ברמה הלכתית, כולנו יודעים, זה לא עין אלא כסף, ממון, בסדר, זה כבר הדיונים הפנימיים שבתוך התורה. אבל ברמה העקרונית, מה שהתורה רוצה להגיד לך, אדוני, אתה... שוב, התחושה הזו, בגלל שאתה עכשיו עצבני, בגלל שאתה עכשיו מרגיש שזה, שהחיים קשים לך, כי לא נתנו לך את הנחלה בשבט דן, לא קיבלת את מה שרצית, אתה יכול להתעלם מהכל ולשבור דברים ולעקות דברים ולפוצץ פה את הכל, זה לא עובד ככה. עין תחת עין, שן תחת שן. אתה צריך לשלם על כל דבר שהחסרת במציאות את מלוא המחיר שלו. ומכה בהמה ישלמנה, ומכה אדם יומת, משפט אחד יהיה לכם, כגר, כאזרח יהיה, כי אני אדוני אלוהיכם. בסדר, אין פה חלוקה בין יהודי ללא יהודי, כל, כולם צריכים לא לקלל את שם השם. ואז מסיים, וידבר משה בני ישראל, ויוציאו אותם מקלל אל מחוץ למחנה, וירגמו אותו אבן. ובני ישראל עשו כאשר ציווה השם את משה, יש פה איזה אמירה. חוץ מהמדרשים שקראתי לכם, יש בספר פחות ידוע, אבל מאוד חשוב, של הרב קוק, שנקרא פנקסי הראייה. זה כתבים שהרב קוק כתב ככה, ופחות פורסמו, אבל הם לפני כמה שנים יצאו לאור. יש בפנקסי הראייה א', פסקה ריש י' ב', וגם פנקסי הראייה ג' פסקה רי צדי ג' יש שתי פסקאות נפלאות שמתייחסות לסיפור הזה של המקלל, ותראו לאן הרב קוק לוקח את זה. סתם עושה פה פרסומת סמויה, שמי שרוצה למצוא את הפסקאות האלה ואין לו פנקסי הראייה, אז יש ספר, מי שלא מכיר, יש ספר שנקרא חומש הראייה. בסדר? זה ליקוט של כתבי הרב קוק בכל מיני מקומות על סדר הפסוקים. בסדר? מוזמנים לראות את הספר בפנים, ושם תראו גם את הפסקאות. אז נאמר על ויצא בן אישה ישראלית. הרב בפנקסי הראייה לוקח את הדין הזה של המקלל ומחבר אותו לעוד דין של אדם שעושה בעיות. בפרשת משפטים יש דין שנקרא אם במחתרת ימצא הגנב. נכון? שאם גנב מגיע ככה, יוצא לך פתאום מאיזה מנהרה בבית, אז אין לו דמים, נותר לך להרוג אותו. הרב אומר ככה, מחתרת הוא צירוף של שתי מילים. מוח ממחץ ותרת תף רשתף. הוא אומר ככה, מחתרת הוא ממחץ דממחץ נביאים. יש 48 נביאים. זה פסקה מאוד קבלית ועמוקה. זה יצא לנו טוב. אנחנו בדיוק פה באזור ל"ג בעומר, תורת הסוד, רשב"י, אז תראו גם את הקבלה של הרב קוק. הוא כותב כך, מחתרת זה ממחת נביאים, שהם ממחת טיפות דה טיפים דה הזדרקו בגן עדן. בגן עדן יצאו 48 טיפות, בסדר? מנהר העדן, כן? מנהר היוצא בעדן, היו 48 טיפות, שמהם נוצרו 48 הנביאים, ותרת, כן, אמרנו מחתרת, אז יש לנו ממ"ח ותרת, זה תרת הוא תורת משה. הוא אומר, יש שני חלקים לתורה, נח ותורה, נכון? התנ"ך מורכב מחמישה חומשי תורה, ונח, נביאים כתובים, נביאים, זה ממ"ח 48 הנביאים. מה ההבדל בין, בין התורה לבין הנח? שתורת משה, כמו שכולכם יודעים, זה דבר השם שמופיע בתוך העולם הזה, בתוך ההלכות, נכון? בתורת משה יש ציוויים, יש מצוות, יש דברים מעשיים. לעומת זאת, ממחת נביאים, דברי הנביאים זה חזונות עליונים כאלה. חזון ישעיהו בן אמוץ, גר זאב עם כבש, נמר עם גדי ירבץ. יש נטייה לבן אדם להתחבר יותר לדברי הנביאים. למה? כי דברי הנביאים הם לא מחייבים כל כך. דברי הנביאים הם מדברים על איזה עולם מושלם שילך ויופיע באחרית הימים. תורת משה זה מה שנקרא להתמודד עם המציאות. כן, אני אעזר כאן פה ספוילר כדי שתבינו מה שהרב קוק אומר פה. הרב רוצה להגיד שהמקלל הוא אחד שהתחבר יותר לממחת נביאים ופחות לתורת משה. זה בעצם הייתה הכללה שלו. בסדר? כן, הוא מחבר את זה גם לאמא מחתרת, יימצא הגנב, הגישה של המקלל הייתה, כמו שדיברנו כל השיעור הזה, שהוא רוצה כזה עולם שהכל כזה מוכני, מופשט, בלי יותר מדי בעיות. ברגע שהוא נתקל באיזה בעיה בחיים, אז הוא מתנפץ לו לרסיסים. הרב לוקח פה ואומר, כתוב, הוא בן איש מצרי. הרב מחליף במקום המילה, במקום האות מם במצרי, הוא מחליף לאות נון. בן איש נוצרי. בסדר? זה הגישה של הנצרות, שהיא רוצה את העולם האידאי ולא המציאות הממשית, וזה קשור, למה הרב אומר את זה? הסיפור, המדרש שתיארנו קודם, שמאיפה נולד המקלל, הוא נולד מאיש מצרי שבא על, על אישה יהודיה, כידוע. אותו האיש הגיע לא ברוח הקודש, אלא מרים, היא אישה יהודיה שבאה אליה כנראה חייל רומאי או משהו כזה. בסדר, זה היה, יש פה איזה, אתם מבינים, בזהירות, תורת הסוד היא מחברת בין הדברים. שהעמדה הזו של איש מצרי שבאה על אישה ישראלית, איש מצרי, אתם מבינים, זה התפיסה הגויית שהיא מתחברת עם התפיסה היהודית, זה יוצר איזה נשמות כמו המקלל של כאלה אנשים שרוצים את הממחת הנביאים ולא רוצים את התורת משה, את המציאות הארצית. וזה מה שנקרא הבאג הרוחני העמוק. כן, מה שתיארנו קודם כל השיעור, זה כביכול באג פסיכולוגי של אדם שרוצה הכל או לא כלום. הבאג הזה נובע משורש רוחני של חוסר הבנה איך מתקנים את עולמו של הקדוש ברוך הוא. הגישה הנוצרית, הגישה הגויית היא איך מתקנים את עולם של הקדוש ברוך הוא. שוב, אנחנו ברוכים לכנסייה, לעולם הרוחני העליון, נכון? פרשת אמור שעוסקת בכהנים. אז בעם ישראל הכהנים לא ניגשים למוות. אצל הנוצרים הפוך, בכל חצר כנסייה קתולית יש לך בית קברות. כי, נכון, כאילו אנחנו רוצים את המוות, אנחנו רוצים את העולם שאחרי אז. בעם ישראל אומרים לא, אנחנו בתוך העולם הזה, אנחנו מתמודדים עם המציאות הזו, וכהנים הם לא עם המוות, הם עם החיים, התפקיד שלהם מתעסק עם החיים, ומתרחקים מהמנזרים וכו'. טוב, מכל מקום אני קורא את הדברים של הרב קוק, הוא בא ואומר, מחתרת וממחת, הם ממחת נביאים, שהם ממחת טיפות, 48 טיפות, דהיזדרקו מגן עדן, שכן, גן עדן, זה המציאות האידיאלית, המושלמת, אז הנביאים זה איזה חזון עתידי, שבאמת יהיה ביום מן הימים, שיהיה לנו עולם מושלם, אבל עכשיו אנחנו לא נמצאים שם. אבל יש אנשים שהם רוצים רק את זה, ותורת הוא תורת משה. והנה, התורה היא קודמת ושורש לנביא. ויסוד התורה שאין נביא רשאי לחדש דבר במעשה, כן, מה שקובע את המציאות זה תורת משה, נביאים לא מחדשים הלכות. מי שמחדש הלכות זה רק תורת משה. אומנם, באו פריצים וחיללו, כן, זה הרעיון של התפיסה הגויית הנוצרית, והתנסו להעמיד חזון, היינו להקדים כוח הממחת לתורה. מה זה לבוא במחתרת? לעשות את הממחת נביאים לפני התורה. שיותר חשוב לנו החזון האידיאלי ולא התורה שמתעסקת עם המציאות. ואז הוא, בסדר, הוא מחבר פה את וו, כן, נכון, זה מחתרת זה תף ריש תף. תורת זה תף וו ריש תף. אז הוא אומר, הם הורידו את הוו של התורה, כי מה זה וו? וו זה, שוב, זה עוד רעיון קבלי, זה בצורה הגרפית של הוו, זה משהו שמתחיל מעולם העליון, אבל יורד, כן, לכלפי מטה. זה וו. כן, זה תורת משה. כן, תורה, תו וו ריש תו, שהיא יורדת וזה. לעומת זאת, הם לא רוצים את הוו, ומה במקום זה הם רוצים? ואותו איש שניקב את שם השם המפורש, אומר הרב, ניקב שם יוד. יוד זה מה שמבטא את העולם העליון. מבינים? אותו האיש פן המקלל הזה, זה שהגיבור הסיפור שלנו פה, מה הבעיה שלו? שהוא רוצה רק את היוד. הוא רוצה רק עולם עליון שהכל מסתדר והכל טוב. ברגע שצריך לרדת לוו, ברגע שצריך לרדת לתורת משה וכולי, זה הוא לא איתנו. מי שאומר את זה, אומר הרב, זה רבי שמשון מאוסטרופולי, אחד מהמקובלים מלפני, אני חושב, 300 שנה, משהו כזה, הוא זה שכותב את זה, וקיצר, וביקש להחזיר את העולם לתוהו, תחת תורת, כי כשאתה מוציא את הוו של התורת, בישמת הוו נשאר תף ריש תף, ואז בא הוו ומחליף אותו ונעשה תהייה, יש פה כל מיני דקויות שצריך לראות את הדברים בפנים, ואז הוא מוסיף כנגד האיש מצרי, כן, הוא מחליף את המם לנון, צריך לומר איש נוצרי במקום מצרי, בסדר? אז זה הרעיון העמוק של אותו מקלל. בסדר, אתם רואים, המקלל הזה נראה לנו תמיד בהתחלה, סתם איזה מקרה של איזה מישהו שבא לו פתאום לחרף ולגדף, אז מסתבר שהוא נושא על גבו הרבה בעיות בתולדות האנושות. כן? לא, בוודאי שלא, מה אתה חדש לך, איך זה עובד? לא, מה, איך חדש, מה זה, שאנחנו דורשים על דברי תורה דברים, מה, תגיד לי, שבדיוק זה מה שהנכון שכתוב, שמשה רבינו החזיר אותו הקדוש ברוך הוא, כאילו, הביא אותו בעתיד לבית המדרש של רבי עקיבא, מכיר את זה? ואז התחיל רבי עקיבא לדרוש טילי טילים על כל קוצו של יוד, על טילי טילים שבתורה, ולא הבין משה רבינו, זה מה שאתה אומר, כאילו, בזמני לא היה נוצרים, כאילו, לא התכוונתי לזה. עד שאמר רבי עקיבא, חלשה דעתו של משה רבנו, עד שאמר רבי עקיבא, הכל הלכה למשה, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל נאמר משה מסיני. בואו נבין את זה במשמעות העמוקה. משה רבנו באופן מודע לא דיבר על נוצרים. משה רבנו באופן מודע לא דיבר על מדינת ישראל שנת תפשין פייבב. בכוחו של משה רבנו, תורת משה, זה עניינה של הנבואת משה, הוא אמר דברים שברוח קודשו הם הגרעין שמשם כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, כל מה שהולך להתחדש מהלך הדורות, יש לו עוגן בתורת משה. ככה, זה הרעיון של דברי הקודש. חזל, הם ידעו על F-35? לא, הם לא ידעו על F-35. היינו שואלים את רבי עקיבא, איך F-35 יפציץ באיראן? כן, זה המטוס הזה. אתה יודע? רבי עקיבא לא ידע. אבל רבי עקיבא ידע שמקום ששואלים ילכו בו, כן, שעכשיו נראה לנו חורבן, עוד ישבו זקנים וזקנות בחוצות ירושלים. בסדר? אני יודע, בכוחו של רבי עקיבא, כבר נגנז הכוח לטייסי צה"ל עוד 2,000 שנה להפציץ את הרומאים המודרניים. זה מה שאנחנו. אז זה גם ככה לומדים את דברי חז"ל. טוב, ואז ממשיך, אמרנו, זה פנקסי ראייה א' ר' י' ב', ויש גם אמרנו פנקסי ראייה ג' ר' צ' ג', כותב כך, ומכה נפש במאי שלמנה, נוקב שם השם מות יומת, וסמיך לי ומכה נפש במאי שלמנה. כן, מה הקשר בין, מה שאמרנו, בין מכה נפש במאי לבין הכללה של שם השם? זה שני נושאים שונים. העניין הוא, כי זה הנוקב שם השם הוא כל כך חשוך, ודעתו כל כך בהכרח משובשת בציור האלוקות, עד שמה שמעלה בדעתו מעניינו, אינו כלל מעניין המתייחס באמת לשם יתברך. הנה, מי שמכיר את שם השם זה אדם שלא מבין, כמו שתיארנו כל השיעור, הוא לא מבין איך המציאות עובדת. הוא שוב חי לו בעולם הדמיוני שלו, של איזה מציאות שאין בעיות והכל זה, וכאשר הוא נתקל באיזה בעיה, בבהמות, בדברים שצריך להתעסק עם העולם הזה, הוא מתבלבל ומתחיל להקוט אותם ומחרף ומגדף. שאילו היה מאיר איזה ניצוץ כל דהו מהאור האלוהי בנפשו, זה היה שומרו מלרדת לעומק צרה של השחתה איומה כזו, לבוא למדרגת נוקב שם השם. אם כן, באמת מצד כבוד שם השם לא היה ראוי כלל לעונש, שהרי באמת לא פגע בו כלל בכבוד של מעלה. כן, מה, זה שהוא קילל את שם, נראה לך שהשם נעלב ממנו, זה לא זה הקטע. שהרי אין המילות עיקר בעניין, כי המושג הפנימי שלהם, והמושג הפנימי של זה המבועל והבזוי, שאין לו שום יחס לאלות, אם כן, מה עשה בנקיבתו? מה הוא עשה בכללה שלו? דיבור הוא רק דיבור טוקי באלמה, הדיבור שלו הוא אוויר, מה אכפת לי מה כותבים בתקשורת, אכפת לי מה מקללים שם כל האנשים. אמנם, מפני שלעניין החברה מזיקה מאוד הפגימה בכבוד שמיים. על כן צמח לו עניין מכה בהמה, שוודאי אין משלמיו מחייבים לשם מטרה של כבוד העצם שכל גדו, כי מצד כל חיה. קיצור, אני מסכם, הסיבה שיש פה הצמדה בין נוקב שם השם לבין מכה בהמה, שזה ביטוי לבוא ולהגיד, תקשיב, זה שאתה נקבת את שם השם, לא שאתה העלפת את השם, הדיבור שלך לא מזיז להשם, אתה דיבור טוקי באלמה, אלא הבעיה היא שאתה גורם עכשיו לחברה, לצדדים הבהמיים, זה הכוונה הבהמה, כאילו להתנהלות הארצית בעולם הזה, אתה מכה בהמה, אתה גורם עכשיו לאנשים לא להתנהל נכון בחיי העולם הזה שלהם. על זה אתה תשלם את מה שאתה צריך לשלם. לסיום, כנקרא את דברי הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, הוא כותב כך, כן, בית יוד, כל השומע ברכת השם חייב לקרוא. כל מי ששומע על כללה שמקללים את שם השם, חייב לקרוא. שוב, למה? סבר. מקללים את שם השם, זה לא סתם שאדם זרק איזה מילה, זה לא מעניין אותי. מקלל את שם השם זה בעצם ביטוי שיש פה עכשיו אדם שלא מייחס חשיבות למהות של המציאות. מבחינתו, שוב, העולם זה רק דברים גשמיים, רק אינטרסים, רק דברים חיצוניים, ואומר, מקלל שם השם, נוקב שם השם, שום דבר לא שווה, כל החיים האלה הם כלום, המדינה הזו, אז זה, קלל, מלשון קל, הכל קל, הכל כלום. כל מי ששומע את זה חייב לקרוא, אתה מבין? יש לנו פה, כי יש לנו פה עכשיו מישהו שפוגם בלב של המציאות, ואפילו על ברכת הכינויים חייב לקרוא. גם אפילו מי שמקלל את הכינויים של הקדוש ברוך הוא, י' כ' ו' כ' אלוקים, ועל אחת כמה וכמה ממי שמקלל את שם השם המפורש, כמו המקלל שלנו פה. והוא שישמענה מישראל, אחד השומע ואחד השומע מפי השומע חייב לקרוא, אין, אפילו שמספרים לך עדות שמישהו קילל, זה כבר, אין, כמו ששומעים על מישהו שנפטר, זה ברמות האלה. וכל העדים והדיינים סומכים את ידיהם אחד אחד על ראש המגדף ואומרים לו, דמך בראשך, שאתה גרמת לך. אתה גרמת למה מה שאמרנו, התחלנו, ויצא בן אישה ישראלית, מאיפה יצא? מעולמו יצא. אתה הרסת את העולם שלך. זה המקלל, שאתה החיים שלך, זה מה שאתה משדר לעצמך, ומתוך כך לכל הסובבים אותך. זה מה שאתה משדר לילדים שלך, זה מה שאתה משדר לחברה שלך, שהכל עבוד, והכל ערוץ, ושום דבר לא שווה, והכל רע, והכל זה. אתה הורס את העולם, דמך בראשך. אנחנו לא ניתן לך להמשיך את החירוף והגידוף הזה במציאות. אנחנו נמחוק אותך במציאות. אנחנו נלחם בך, תרבותית, בכל דרך. כדי שהרעל הזה, שאתה מכניס כל היום למציאות, דרך הסרטים שלך והתקשורת שלך מכל כיוון אפשרי, שכל היום המסר זה לאנשים, שהכל מיואש והכל רע והכל לא בסדר, ושום דבר לא שווה, וכפיות טובה לאנשים שהם מגינים עליך, ואנשים שבנו פה את מה שצריך לבנות, ואנשים שעכשיו שנלחמים, גם מבחינה פיזית, גם מבחינה רוחנית, ואתה כל מה שיש לך כל היום, זה רק להגיד שהכל פורה, ואתם לא בסדר, והישראלי המכוער, המדינה הזו, וצריך לרדת פה מארץ, ולהוציא את הכסף. דמך בראשך. בראשך. אל תדאג, לא פיזית. נפשית, דמך בראשך. אתה לא תהיה פה. אתה לא חלק מהסיפור הישראלי, מה שנקרא. אתה תמות לבד ובחושך. כמו שאתה אוהב. ואין בכל הרוגי בית דין מי שסומכים עליו, אלא מגדף בלבד. ואם כל הרוגי בית דין לא עושים לו את הסמיכה הזאת. מגדף זה הדבר, במובנים מסוימים, הכי חמור שיש. לא, הלכתי, הלכתי דברים חמורים יותר, אבל מבחינה רוחנית. אומרים כולם, תבין, אנחנו, מה שנקרא, משלחים אותך. יאללה, מי שמחרף את שם השם, יש בעיות נקודתיות, אפשר לפתור. אדם, בסדר, יש לו קושי זה, קושי כזה, בוא ננסה לעזור, אבל ברגע שאדם מגדף את שם השם, מקלל את שם השם, יוצר פה, יש כזה ביטוי, שהנציב מוולוז'ין אמר, מתקרות חרב בלב האומה. יש דברים שזה, אתם יודעים, אתה דוקר את המציאות בלב שלה, זה... ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה, והרגמו אותו אבן, ובני ישראל עשו כאשר ציווה השם את משה. שבת שלום לכולם.